חי תמיד איתי כל חי.
הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
בשם השם נעשה ונצליח, שלום רב, מאזינים יקרים, צהריים טובים. אנחנו איתכם בתוכנית הפוך על הפוך, היום עורך אדיר גולדשטיין, על הביצוע הטכני זאביק סגל. בתוכנית שלפניי, תוכנית שנקראת בקצב היום, בדרך כלל במשך השנה, יש שם מוזיקה, ובימי בין המצרים והעומר יש רבנים שאומרים שם דברי תורה נפלאים. אני אגב ממליץ לכולם להזין בשעה 12, המון אקטואליה תורנית, רוחנית, שמתקשרת לימים בהם אנחנו נמצאים, ימי בין המצרים. שמעתי את הרב יקיר בוטה בשעה הקודמת, הוא סיפר סיפור. הוא סיפר על מלך שהיו לו שתי בנים, שני נסיכים, מלך שהיה יציב, חזק, אהוב, והייתה מלחמה, ושני בניו המפונקים נלקחו בשבי ונלקחו לארץ רחוקה, מהמקום הטוב שבו הם חיו, בארמון המלוכה, עם כל המנעמים והפינוקים, הושלחו לצינוק תחוב, ושם הבן היותר קטן התחיל לצעוק, אני מתגעגע לחדר שלי, אני מתגעגע לאוכל שלי, אני נמאס לי להיות פה, אני לא רגיל להיות במצבים כאלה, אני רוצה לחזור הביתה. והבן הגדול אמר, איפה אבא? אני רוצה להיות עם אבא, אני צריך את אבא. אומר לו הבן הקטן לגדול, מה עכשיו קשור אבא? תראה איפה אנחנו נמצאים. אנחנו בצרות, אנחנו רוצים לחזור הביתה, לחיים המפונקים, הרגועים, השמורים. אמר לו הבן הגדול, אם נהיה עם אבא, יהיה הכל. אם לא נהיה עם אבא, אז לא יהיה כלום. אמר הרב יקיר בוטה, שבעצם זה מה שקורה לנו בימי בין המצרים, בכלל כל השנה כולה. לכולנו יש צרות, וכולנו מתפללים על הצרות, אבל אם נתגעגע לאבא ונבקש את אבא, אז ממילא הכל יסתדר. ואני חשבתי על זה, ואני רוצה היום בעזרת השם ללמד זכות גדולה מאוד 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 על עם ישראל. עם ישראל עובר הרבה ייסורים, המון, המון, זה לא נורמלי. אילו היינו רואים יום אחד איך היה נראה העולם והחיים בימי שלמה המלך, והיינו רואים מה זה חיים אמיתיים, לא היינו מבינים איך אנחנו חיים היום אפילו רגע אחד, כל כך הרבה מחלות. זה לא רק החולה, זה כל המעגלים שמקיפים אותו, אשתו, ילדיו, אחיו ואחיותיו, גיסים, הורים, וכמה אלפים ורבבות כאלה. ועניות, ודחקות, וקשיים בחינוך הילדים, איסורי נפש, שלא ניכנס לזה בכלל, כל הבעיות שהטכנולוגיה מציבה, שהראש לא במקום. לא יודעים איך בכלל מתחילים לבקש את אבא. לא שלא רוצים, לא יודעים מה לבקש, איך לעשות את זה, איך מתקרבים. אני מנסה לפעמים לחשוב על אמונה, על ביטחון, אז אני אומר, אבל איך מתחילים? אני רוצה להיות בעל ביטחון, אבל לא לעבוד על עצמי, לא להיות איזה מיועש שאומר, יאללה, הכל יהיה טוב ביד השם, הרי זה לא נקרא ביטחון. איך מגיעים לביטחון אמיתי שאתה שלב ורגוע, לא נלחץ מכל מה שסובב אותך, כל הלחצים שאתה עובר? זה נקרא בעל ביטחון, שהוא שלב ורגוע ושמח. ואין לנו את זה, בואו נדבר דוגרי, אולי יש כאלה שכן, אבל אנחנו קוראים על זה, מדברים על זה, אבל אנחנו רוצים, לא יודעים איך להתחיל, לא אמונה, לא ביטחון. אז איך נגיע בכלל עכשיו להתחיל להבין גלות שכינה? אני בטוח שהרבה אנשים שומעים את המילה גלות שכינה, לא מדבר אליהם. אז מה הוא רוצה בכלל? נשמע איזה אנטיקה, מדבר איתנו בשפה של לפני 2000 שנה. מה זה גלות שכינה בכלל? מה לי ולזה בכלל? ולרוב אנחנו אפילו לא יודעים מה זה. ולכן, הזכות שאני רוצה ללמד על עם ישראל, זה לא שאנחנו לא רוצים לבקש את אבא. זה לא שאנחנו לא רוצים להצטער על גלות השכינה. אנחנו לא יודעים. לא יודעים. אנחנו משתדלים לקיים תורה ומצוות, לשלוח את הילדים שלנו ללמוד תורה, מאדרים מאוד בפסח, שבתות, ימים טובים. וזה מה שאנחנו יודעים. עד הרבה, אני חשבתי שכתוב שקודש הבריחו וישראל ואורי את אחד הוא, שהאיסורים שעם ישראל עובר, זה חלק גופה, חלק מאיסורי השכינה. ולכן, וכתוב, בכל צרתם לא צר. זאת אומרת, גם הוא מצטער איתנו בצער שלנו, וכל בצער שלנו בא מהאבונות שלנו, וזה מעגל אחד מסובך. לכן אני חשבתי שבעצם איך אנחנו יכולים להתחיל. אנחנו יכולים להתחיל ממקום כזה, כמו הבן הגדול. אני מבקש את אבא. ממילא אם אני אגיע לאבא, אבא ישמח שהגעתי אליו. ממילא אני אשמח שיסתדרו לי כל העניינים. לכן כשאנחנו מתפללים, אנחנו צריכים להתפלל קודם כל על הגאולה, על גלות השכינה. מה זה גלות השכינה? גלות השכינה, השכינה זה אמא שלנו מבחינה רוחנית. לכן כשעושים תיקון לשכינה, קוראים לזה תיקון רחל ותיקון לאה, האימהות שלנו. רק אנחנו לא יודעים להיכנס לקבלה, להבין מה זה שכינה שבעצם אנחנו הבנים שלה, אבל הם הבנים, היא הם הבנים. אז פעם ראיתם מישהו שאמא שלו סובלת והוא שמח? ודאי שלא. כי אנחנו לא יודעים להבין מה זה גלות שכינה. אם היינו מסתכלים מה שכותב השל"ה הקדוש על הגילוי שהיה בבית המדרש בחג השבועות לפני כ-500 שנה, שהשכינה דיברה עם התלמידי חכמים שישבו ולמדו עם הרן רבי יוסף קארו ועוד הרב אלקבץ, והיא אמרה להם שם דברים איומים ונוראים על מצבה, איך היא מושלכת בהשפטות, איך היא נרמסת. ו-500 שנה כשהיו גדולי עולם לא היה את כל מה שיש היום. מאז עד היום היא צללה בתהומות עד אני לא יודע עד איפה. והצער שלה באמת, באמת, באמת הוא קשה, ומשם זה חוזר אלינו. לכן אנחנו אומרים, בורא עולם, אני לא יודע להבין. אני יודע, אמא שלי סובלת. אמא של עם ישראל סובלת, השכינה סובלת. אתה בצער שהיא בגלות, ואנחנו גלינו מעל שולחנך. אנחנו לא יודעים, אין לנו שכל, אין לנו רמה רוחנית. להבין את המשמעות כמו שזה, שאומר הבורא עולם, אוי לבנים שהוגלו מעל שולחן אביהם. אנחנו עם הכרטיס אשראי, עם הטלפון, רצים, עוברים פה, חסר לי פה, לא יודע מה לעשות, איך אני עובר את היום. אבל זה לא שאנחנו לא רוצים לבקש את אבא. מאוד 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 אנחנו רוצים. מאוד מאוד אנחנו רוצים שכן השכינה תשוב למקומה בבית המקדש, ושיחזור הכל להיות כאז, כן עתה. רק שהדעת שלנו בגלות, לא רק השכינה בגלות, גם הדעת שלנו, אנחנו הבנים, הבנות, חלשים, קטנים, נתונים תחת מתקפות נוראיות על הדעת שלנו, מכל מיני טכנולוגיות, ומעצבי דעת קהל, וגשמיות, וקשיים, וכל מה שמנינו בהתחלה. אז הזכות של עם ישראל שבכלל עוד מצליחים לדבר על זה, זה שעכשיו אנחנו מדברים על זה, זה הלימוד זכות הכי גדול שיש לעם ישראל. וזה שעם ישראל מקשיב ואומר, כן, כן, אני מסכים איתו. אני באמת רוצה שבשיבני בית המקדש. באמת לא רוצה שאמא תסבול. באמת אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יגלה את מלכותו עלינו. בטח שאני רוצה. אתה מבקש את זה? כן, אני מוכן לבקש את זה. הנה בורא עולם. אז עם ישראל כן מבקשים את זה. בכלים שיש להם, ביכולות שיש להם, מתוך איסורים, מתוך 50 שערי טומאה, מתוך כל מה שאנחנו יודעים ולא יודעים. וזה הלימוד זכות הכי גדולה שאפשר ללמד על עם ישראל, כי עם ישראל רוצה. אנחנו אחרי הפרסומות נעסוק חם, 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 לוהט, 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 חוק הגיוס והשלכותיו, גם חלק מגלות השכינה, וגם על מתווה הכותל, חלק מגלות השכינה. נדבר עם הארכיאולוג דני בהט, שהוא ייתן לנו זווית מקצועית להתנגד למקווה הכותל, לא מהיבט הדתי בכלל. וגם נדבר עם עובדיה, הפינה הקבועה שכמו שאנחנו נוהגים בכל יום שלישי, אבל זה יהיה בעזרת השם אחרי הפרסומות, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
50.
לנופש קיץ עם ארגון ותתפלל חנה, פרשת מטות 12 ביולי במלון כינר המחודש, ים, בריכה ושפע פעילות לכל המשפחה, הרצאות מרתקות מפי רב הארגון הרב יצחק כהן צמח שליטה, לפרטים 052-5500-654 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
אל תפספסו את חופשת בין הזמנים לכל המשפחה במלון כפר גלעדי המפואר, במרחק נגיעה מאתרי הטבע והאטרקציות בגליל. לפרטים והזמנות, נוף וים, 03-620-1919.
אבא, לאן נוסעים? לשייט ברפטינג או לטיולי טרקטורונים?
למה שלא ניסע לשניהם?
חברי תוכנית מגיע לך יותר של ישראכרט נהנים גם השנה מאחד פלוס אחד על מגוון אטרקציות ברחבי הארץ. בימים אלה מופצת לביתכם חוברת ההטבות בה תמצאו קופונים למימוש באתרים המשתתפים במבצע. מגיע לך יותר של ישראכרט, תוכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי. לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו. 1-800-22-88-44. תוקף ההטבות עד כף ג' בטבת תשעת, 31 בדצמבר, כפוף לתנאי המבצע.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
מעכשיו גם באיילון, המרכז להשתלות שיניים, כתרי זרקוניה מונוליטים ללא מתכת וחרסינה, על גבי שתלים דנטליים. לקבלת הצעה משתלמת חייגו עכשיו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
חדש ובלעדי באדרן, הדרן מקסימום, שמירה כפולה, גם במכשיר וגם בסים במחיר השקה. סמסונג גלקסי און 5 ב-499 שקלים בלבד. כוכבית 3230, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 3230.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
בעולם של היום חשוב להגן על הבית בכל החזיתות. אינטרנט רימון מביאה לכם את רימון סייבר, הגנת סייבר משלימה השומרת עליכם מפני גניבת פרטי אשראי, אתרים מתחזים ושימוש בפרטים אישיים. מצטרפים לרימון ומקבלים הגנת סייבר לשלושה חודשים חינם. הצטרפו עכשיו, 1-800-222-234.
הבית שלנו קושים חכם, אינטרנט רימון.
כפוף לתקנון.
נו באמת, גם אם תדעו מאיזו זווית נפל התפוח על ראשו של ניוטון, לא תראו מזה כסף.
די לתיאוריות. הרשמו למגוון הקורסים המעשיים במרכז החרדי להכשרה מקצועית. הנדסה, חשבונאות, טכנולוגיה, מנהל, עיצוב ועוד. ותצאו עם פרנסה מכובדת. ועכשיו, הזדרזו להירשם עד ראש חודש אב. ותיהנו מרישום חינם. חייגו עכשיו, כוכבית 2245. המרכז החרדי להכשרה מקצועית. סניפים ברחבי הארץ.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
שיח חופש, שיח נופש.
סי טראבל מזמינה אתכם לחופשה מדהימה באלפים הצרפתיים. השקט, הרוגע ומזג האוויר, והכל במלון מפואר ובחשרותו המעודרת של הרב פדווה. סי טראבל, חוויה שלא תשכחו בחיים.
חייגו עכשיו 03-57-5-8.
סי טראבל.
לרגל רכישת הקרקע ולקראת תחילת העבודות, הפנינג מחירות בפרויקט פריבסט בלוד. הנחה של 50,000 שקלים תוענק לכל רוכשי הדירות בהפנינג. ושימו לב, בין הרוכשים בהפנינג תוגרל הנחה ענקית נוספת בגובה מס הרכישה על הדירה. הכניסה להפנינג בהרשמה מראש עד יום שישי הקרוב בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 5066, פריבסט בלוד.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
טוב, עכשיו אנחנו נעסוק בחוק הגיוס שעבר אתמול בלילה, ברוב גדול יש לומר, ואיתנו יהיו שניים על הקו, כתבנו הפוליטי איתי גדסי, שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
וגם הפרשן הפוליטי של כיכר השבת, ישי כהן, שלום ישי, צהריים טובים.
שלום, שלום.
אז הוועדה המיוחדת עכשיו ומכונסת, מה בעיקר, על איפה, על איזה סעיף שמים הנציגים החרדים את האצבע ואומרים, כאן אנחנו רוצים שינוי ושינוי משמעותי שיוכל לגרום גם למתנגדים להיות מרוצים. איתי.
אני חושב שתלוי את מי שואלים, ראינו הבוקר מי שקרא את עיתון המבשר של סגן השר פורוש, מזוהה עם שלום האמונים, ראה את הדבר הברור. הוא אומר שמפורש, ראש הממשלה הבטיח לנו בקדנציה הקודמת בעת כינון הממשלה שלא יהיו מכסות, לא יהיו יעדים. דבר מאוד פשוט, הוא אומר, אני לא יודע כמה, אין מכסות. החוק הזה בנוי על המכסות, החוק שאנחנו מדברים עליו היום. ולכן זה, הייתי אומר, אולי הצד הכי קיצוני, שלא יהיו בכלל מכסות, לא להגמיש, לא להקטין את המכסות, לא להגל את הפינות, אלא אין מכסות על לומדי תורה, נקודה.
לחזור לחוק טל הוא רוצה. הוא רוצה לחזור לחוק טל, בקיצור, בלי מכסות.
כן, כן, משהו כזה.
כן, ואיתי, צריך להוסיף שהסיכוי שיעבור חוק בלי מכסות, הוא אפילו לא אפסי, אין סיכוי כזה.
לא, אין סיכוי שיעבור מבחינת בג"ץ, לא מבחינת הנציגים.
לא מבחינת הממשלה, כי בסופו של דבר מדובר כאן בהמלצות של משרד הביטחון. משרד הביטחון קבע את היעדים האלו מתוך מטרה להגיע ליעדים הללו. משרד הביטחון לא יסכים לוותר על היעדים הללו, וממילא ליברמן אומר, כל שינוי שירצו בחוק זה רק באישור ועדת משרד הביטחון.
אני מסכים איתך, אבל משרד הביטחון בנה את החוק לאור פסיקת בג"ץ, שדיבר על היעדים, שאם אין יעדים ואין זה, אז אין שוויון בנטל, והמדינה אמרה שבעצם אמור להיות איזה שהם יעדים הדרגתיים עד לגיוס כללי של הציבור החרדי.
קיצור, אתם אומרים, שניכם אומרים בעצם שזה עקב האכילס, המכסות. אני ממש חשבתי על משהו אחר, לא חזק כמוכם בעניינים, אבל תגידו לי מה דעתכם. הרי הסיפור הגדול של כל ההפגנות מתחיל מאי הרצון להתייצב, ואז נהפכים לעריקים, ואז נכלאים, ואז הפגנות. אולי לבקש למשל בוועדה שבחורי הישיבות לא יהיו חייבים להתייצב בלשכת הגיוס, אלא יגיעו נציגי לשכת הגיוס לישיבות ויתנו להם את הדיחוי באופן גורף, מבלי חשש שישכנעו או ישפיעו עליהם. יש מצב לבקש דבר כזה?
כן, אבל זה לא פותר את הבעיה הגדולה שהם בגעתם עם חוק הגיוס עצמו. אחרי שאתה אומר, אנחנו פותרים או דוחים גיוס ל-X בחורים, או פותרים X בחורים, אז הם צריכים להתייצב. אז השאלה, האם הם התייצבו, באופן מרוכז, או האם הצבא יבוא אליהם, כמו שראינו למשל בדרום, לאחרונה, ממש. זה קרה שהייתה איזושהי ניידת כזאת של הבקום, שהגיעה לישיבות ממש, בגלל שזה אזורים מרוחקים.
זה אותו פתרון לבעיות משנה.
כן, אבל כשאני מסתכל על הבעיות, אני מסתכל על ההפגנות, על הבלגן, הרי כל זה נובע בגלל שלא התייצבו, ואז נהיו עריקים, ואז נכלאו, ואז התחילו הפגנות, כמו שמשרד הדתות יודע לשלוח פקחים לבדוק.
אבל שוב, ידידנו, אתה מתעסק עם הבעיות משנה, מה יקרה עם הפלג הירושלמי, שבכל מקרה לא מתייצבים. פה מתרכזים כרגע ראשי המפלגות החרדיות על עצם הנושא של המכסות. כמה יהיו במכסות, מה היעדים, מי ימלא את היעדים הללו.
הסכמתי איתך, אישי, הסכמתי...
זה בעיות משנה של הפלג הירושלמי וכדומה.
הסכמתי איתך שהסיכוי לבטל מכסות הוא אפס, אני כבר לא עוסק בזה בכלל.
ולכן כאן הבעיה, האם אגודת ישראל תתמוך בחוק? הרי גדולי הרבנים, גדולי התורה של אגודת ישראל פסקה, באופן רשמי, שאם החוק הזה יעבור, אגודת ישראל תפרוש לממשלה, גם אם זה יקיים יתנגדו וזה יעבור, פורשת הממשלה.
לא, אבל זה אם החוק הזה יעבור כמתכונתו הנוכחית.
אם ירדו, אם ירדו את המכסות, אבל אם ירדו המכסות,
אם ירדו את המכסות, ואני לא רואה סיכוי שירדו את המכסות.
לא, לא לגמרי, לא לגמרי. ישי, לא לגמרי. 20% נניח יורידו ממה שהציבו.
אני, תראה, אני שמעתי הבוקר את היועץ המשפטי של הוועדה, מי שישב בוועדה, היועץ המשפטי של משרד הביטחון, הבוקר בכנסת. לפחות ממה שאני התרשמתי משעתיים אחרי סביון ששמעתי והזמתי לו, לא רואה סיכוי שיקרה דבר כזה. כי הוא מסביר כמה החוק הזה צריך גם לעמוד בבג"ץ, ומה היעדים, ומה הדרישות של הצבא. מה הצרכים של הצבא ואיך הצבא יכול להתמודד עם גיוס חרדים. לכן לבוא ועכשיו לומר שהצבא יוריד את הכל ויוריד את המשפט ב-20% אפילו ב-10% לא רואה סיכוי גבוה. אגב, גם בשנס ודגל התורה לדוגמה, הנושא של המשפט פחות מסיק להם כהשארות שלהם שכן יצריכו לעמוד במשפט כשלא נוגעים בנקודה מי הוא חרדי, כך שבחור שירד מן הדרך אבל למד בישיבה, למד את עמוד תורה, בא מבית חרדי, הוא נחשב מבחינת המכסות כחרדי. לכן, בשס ודגל התורה, לא חוששים מהמכסות.
אוקיי, עכשיו בואו נעבור לסנקציות.
אני רוצה לדבר על משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, העניין הוא האם אנחנו מפוצצים את הכלים כבר בשלב הזה של הוועדה, או שאנחנו אומרים, תקשיבו, בואו ניקח, נסדר את העניין, נפחית את המכסות, נגיע לאיזשהו
נוסח של חוק שמוסכם לכולם. אבל כמה זמן יש לך לדוני הוועדה? זו השאלה.
שנייה. נגיע להסכמה יחד עם ליברמן, שזה בעיקר מה שמעניין אותנו, כי הוא חבר קואליציה כל השאר פחות, והייתי מאמר שאפילו ליברמן לא מעניין אותנו, כי הרשימה הערבית המשותפת תיעדר מהצבעה, ממילא יהיה רוב גם בלעדיו, כי הוא רק 5 חברי כנסת. ואז להגיע לאיזשהו משהו אמצעי, משהו שהוא מספיק, ולאחר מכן אם תהיה ממשלה טובה יותר בקדנציה הבאה, אז אנחנו נחוקק חוק יותר טוב, אבל לא okay, להראות תגידו, את מה שקיים.
עכשיו, תגידו לי רגע עכשיו, הסנקציות הכלכליות זה בכלל לא עניין, כמו שאני שומע מכם.
זה עניין גדול בפרט כשהיועץ המשפטי הממשלה אביחי מנדלבליט כבר מעיר הערות שאומר שיש בנושא הזה קושי משפטי משמעותי כלשונות שהסנקציות הן כלליות ולא פרטיות לישיבה פלונית או אלמונית שלא יעמדו ביעדים. לכן צריך עוד לראות איך יתפקו עם זה. כן אפשר לומר שנושא הסנקציות הכלכליות הכלליות על עולם התורה בכלל זה היה בסוג של שתיקה בהסכמה של המפלגות החרדיות, שוב שהם בהנחה שלהם ובמתונים שיש להם ביד, הם מעריכים שלא נגיע למסע של סנקציות כלכליות, כי יצליחו לעמוד ביד.
אז שאלתי האחרונה, בדקה שנותרה, הערכה שלכם, יגיעו להבנות, זה יעבור בסוף, או אנחנו צפויים לפיצוץ?
אני הייתי אומר שזה תלוי במועצת גדולי התורה, וגם מועצת חכמי התורה, למרות
לא, איתי, אני חושב שמועצת חכמי התורה ומועצת גדולי התורה של דגל התורה כבר אנחנו יודעים את הכיוון שלה שכן לתמוך בהצעת חוק עם השינויים שמבקשים. לגבי אגודת ישראל,
כשהבוקר אתה רואה... השאלה אם יצליחו להגיע להבנות על השינויים האלה.
נגיד שיצליחו להגיע לשינויים, הבעיה היא יותר אגודת ישראל שבאים ואמרו לך הבוקר מאיר פרוש שזו ההוראה, זו ההחלטה של המועצת, בלי יעדים, בלי מכסות, זה נכנס לבעיה גדולה מאוד.
אוקיי, תודה רבה לכם, הפרשן הפוליטי של כיכר השבת ישי כהן, וכתבנו הפוליטי איתי גדסי.
תודה רבה.
עכשיו נעבור מתפוח אדמה לוהט אחד לתפוח אדמה לוהט שני, וזה הסיפור של מתווה הכותל. השרה רגב והשרה שקד התפטרו מחברותן בוועדה כדי לא לתת יד להעביר את מקצווי הכותל, ואז אתמול הייתה הצבעה בכנסת אחרי חוק הגיוס להעביר את הסמכויות של השרות רגב ושקד לראש הממשלה נתניהו ולשר שטייניץ, ויש בגץ, יש כבר בגץ. אני רוצה לומר שלום לארכיאולוג דני בהט. שלום, צהריים טובים.
שלום.
אנחנו בעבר שוחחנו כאן עם הבגץ הראשון שהגשת, בגץ כן. שבעצם עורר את כל העניין וגרם להתפטרות השרות והעברת הסמכויות, ואתה מגיש שוב בגץ, אולי תיתן לנו ככה איזשהו כן. רקע לכל
טוב,
הסיפור.
הכל זה חלק מאותו עניין.
נכון.
שרוצים לקחת אתר, אתר החשוב ביותר שיש לנו בארץ, שמראה את חורבן הר הבית, ורוצים לקלקל אותו. עם התפילה של הרפורמים והקונסרבטיבים. למעשה אפשר, כמו שאתר היום, אפשר להשתמש בו. אני רואה הרבה פעמים שעושים בר מצוות של אותם הגורמים, עושים על הרחוב ההרודיאני. זה מה שצריך להיות. אז מה עושים? הולכים להרוס את המבנה, וזה מכניס סיבוכים חדשים.
מה יש שם, דני? מה יש שם מיוחד שאתה כארכיאולוג מתנגד שישנו שם את המתווה של המקום? מה מיוחד במקום הזה?
למה? כי מה שרוצים לעשות, רוצים שם לעשות במען. לא יודע אם אתה זוכר, כשעשה בנט, עשה את מה שנקרא איתו עזרת ישראל, בנו שם איזה פלטפורמה שנראית כמו, אוהל של קרקס נודד. ומתחתיו צינופת ולכלוך, שזה לא יומן, שאי אפשר לשמור את זה. רוצים לעשות עכשיו את אותו סיפור על כל הרחוב ההרודיאני. אסור לעשות את זה. תראה, אני הולך לשם הרבה, ואני רואה בימי שני וחמישי, עושים בר מצוות בנוער, אתה יודע, אנשים מאמריקה, מחוץ לארץ, שבאים, והם עושים את זה על הריצוף ההרודיאני, שימשיכו לעשות את זה. למה צריך לבנות משהו? שימשיכו לעשות את זה. כי מה הבעיה? תראה, כשאתה עומד היום על הרחוב ההרודיאני, אתה מסתכל למעלה, אתה רואה את העוצמה של הר הבית, כמו שאתה לא רואה בשום מקום אחר. מה הם רוצים לעשות? לחתוך את זה על ידי כל מיני במות מטופשות, ששוב, תראה לה כמו קרקס. למה לא לאפשר לאנשים לראות את העוצמה של הר הבית? למה
עכשיו,
לא?
אז בוא תסביר לנו עכשיו...
מה הבג"ץ החדש? הבג"ץ החדש נובע מזה, שכאשר רוצים לעשות דבר, מקום קדוש, כן, כי הרי זה הולך להיות מקום קדוש, אמנם לא לאורתודוקסים, אבל גם אבל לאחרים. מקום קדוש, אתה לא יכול לעשות שום דבר בלי אישור של ועדת שרים. ועדת השרים כוללת את שר הדתות, שר התרבות ושר המשפטים. עכשיו, גם שרת התרבות וגם שרת המשפטים לא רוצות לעסוק בזה. אז לביבי לא הייתה ברירה, אלא ללכת להבין. את שטייניץ ואת עצמו למלא מקום. וזאת שערוריה. שערוריה משתי בחינות. א', לא שטייניץ, לא ביבי ולא שר הדתות, לא מבינים בכלל את העניין הזה. הם לא ארכיאולוגים. הם לא מבינים מה הולכים איך הולכים להרוס אתר. עכשיו, לא רק זה, זה החוק אומר, זה סעיף 29 ג' 3 לחוק. אף פעם השרים לא התכנסו. אף פעם. ותראה, אני עברתי בחיי הרבה שרים, שרי דתות ושרי תרבות, חכמים לא פחות מהשרים הנוכחיים. למה הם לא רצו אף פעם לעשות את זה? כי הם ידעו שאין טעם לעשות דבר כשאתה לא מבין בו. עשו את זה כדי למנוע מצב שמישהו ירצה לבוא ולבנות למשל בתוך מנזר או בתוך מסגד או בתוך בית כנסת. לא עושים דבר כזה. אז מה הם עושים? אז מה ביבי עשה? לקח את עצמו, שהוא לא מבין בארכיאולוגיה, לקח את שטייניץ שלא מבין בארכיאולוגיה, ושר הדתות ודאי שלא מבין בארכיאולוגיה, והם הולכים לעשות את זה. מה, השרים הקודמים היו טיפשים כשהם לא ריקדו את זה?
כן, אבל השאלה מבחינה בג"ץ...
זה ממש שערורייה שאין כדוגמתה.
מרבט.
זה אספקט אחד. האספקט השני, ביבי עושה מהמדינה שלנו, עושה מדינת ארדואן, ממש עושה קרקס יויו. היום הוא עשר לזה ומחר הוא עשר לזה. מה זה הדברים האלה? איפה עושים דבר כזה? נכון שהיום הרוב בכנסת ייתן לו אפשרות לעשות את זה והכנסת תאשר את זה, אבל דיקטטורה של הרוב זה לא דמוקרטיה, וטיבי מוביל אותנו בדרך של ארדואן.
אוקיי, עכשיו תן לי שאות לך שאלה מרבה.
אתה מבין, זה הטענה שלנו.
הבנתי את הטענה.
שלא ימנה ועדה אלטרנטיבית.
הבנתי את הטענה, השאלה שלי היא כזו.
ושלא יעשו שום שינויים, והכל כמו שהיום הוא בסדר, לא צריך לקלקל.
השאלה שלי היא כזו, מר בהט.
סליחה, אני עכשיו נכנס לאוטובוס, רק רגע.
כן.
סליחה, שלום. אתה מבין? זאת היא הבעיה.
טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה.
אני עולה רק שנייה, אני נכנסתי לאוטובוס.
אוקיי, תשלם, תשב, אנחנו נמתין לך. השאלה שלי היא כזו, בגץ בעצם עוסק בעניינים מהאספקט החוקי. תגבירו לי. אני שואל, הבג"ץ בדרך כלל דן בעניינים מהאספקט החוקי שלהם. האם יש תוקף חוקי לכך שאתה אומר שביבי ושטייניץ לא מבינים בארכיאולוגיה?
החוק אומר ש... לא, אז תשמע, אתה הולך לפי החוק? אתה הולך לפי החוק? אני רוצה להזכיר לך מדינות שבהם הלכו לפי החוק ולאן הגענו.
אסור לעשות את זה. זה הכל, אני רוצה שבית המשפט העליון יגיד שלביבי זה מותר. אני רוצה לשמוע את זה. נראה. בשביל זה יש בית משפט עליון, בשביל זה ישנה דמוקרטיה, יש הרבה דברים. מה זה? הוא עושה יו-יו מהממשלה שלנו, ככה, זה פרצוף של הממשלה שלנו. זאת הטענה שלי, ועל זה אני הולך.
מתי הדיון?
אני מייצג אנשים, זאת אומרת, לא מייצג, אלא אנחנו קבוצה של אנשים שמבינים שיהיה אסון, ולכן אנחנו נסים למנוע את זה.
מתי הדיון, הארכיאולוג דני באת, מתי הדיון הראשון בבגץ?
אני לא יודע, העורך דין בחבורה שלנו הוא בקשר עם בית המשפט.
אוקיי, תודה רבה לך, דני באת.
אני מוכן להגן על העמדות שלי.
תודה, תודה רבה לך על השיחה הזו, תודה.
טוב.
תודה. עכשיו אנחנו עוברים אל ידידנו מחבובנו, רבי עובדיה סלטון. עובדיה, שלום.
שלום, ברוכה, צהריים טובים.
אתה זוכר שבשבוע שעבר רצית להמשיך לדבר ואני קטעתי אותך כי נגמר הזמן?
כן, כן, אנחנו יודעים.
עכשיו תיקח זמן כפול, אני משלם לך על שבוע שעבר, בבקשה.
וואי, 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 איזה יופי. אז אנחנו דיברנו, ברשותך רבי משה, על העניין הזה, במיוחד היום אנחנו עכשיו נמצאים בשלושת השבועות שצריכים להתחזק בבין אדם לחברו. אז בוודאי, קל וחומר, קל וחומר, בין אדם לאבא ואמא שלו וכל הדברים האלה. תראו, אנחנו צריכים לדעת, יש אנשים שלא יודעים מה זה בכלל לכבד את אבא ואמא שלהם. יש להם הורים סקנים, הם רוצים לנסוע לטורקיה הזוג. מה עושים, רבי משה?
לוקחים את הילדים. אומרים לאבא ואמא, תהיו בייביסיטר, אנחנו הולכים לטיול.
זה טוב, אבו סלעין, זה טוב, חביב אלבי. לוקחים אותם לחדר מיון, כן להם מישהו אחר שישמור על האבא, שמים אותם שם, בורחים, טוב, הרופא בא, איפה הילדים? מחפשים אותם, אחרי שלושה ימים מגיעים מהטיול, נו, מה, מה, מה? ככה זה, זה דברים איומים, זה דברים לא טובים. בן אדם צריך לדעת בעזרת השם, ויש אוצר אחד גדול, שיש להורים מהילדים שלהם אחרי 120 שנה שהילדים רבים על הירושה, רבים ומתקוטטים ולא מדברים אחד עם השני, ויש שמחות, יש בר מצוות, יש חתונות, ולא מזמינים אחד את השני. אין צער יותר גדול לנפטרים שמשאירים ילדים עם מריבות של ירושה. אנשים צריכים ללכת לתלמיד חכם גדול בתורה או ביראת שמיים ויפתור את הבעיה. רבותיי, כל דבר מה שכתוב בשמיים ככה, מי תשרה לתשרה מזרונותיו של אדם כתובים, דבר ממון שיש בו מחלוקת, יש בו זה, אין בו ברכה, אין בו ברכה. תוותרו אחד לשני ותגיעו לעמק השווה. מה יוצא מכל הדברים האלה, המחלוקות האלה, וחולקים אחד על השני, אם זה הבנות והבנים, ביחד, וכל הדברים האלה. תאמינו לי, מי שיוותר, יהיה לו מתנה גדולה מן השמיים. יברכו אותו ברכות גדולות, ויקבל פי כמה וכמה מן השמיים. שפע וברכה בדברים האלה. צריכים אנחנו מאוד מאוד להתחזק בדברים האלה. שחס וחליל אחד ושלום, לא בשביל הממון, יעשו מריבות ויעשו כל מיני דברים. יש כאלה לא השאירו שום דבר, יותר טוב לא השאירו שום דבר. היה פה פעם, שבאתי לירושלים, ראיתי מסעית של זבל, וכל הזמן עמדה שם. אז יום אחד שאלתי, אמרתי, המסעית הזו לא זזה מפה? אמרו לי, זה מסעית של מחלוקת, רבו וזה וזה, והמסעית הזו נשארה ככה, עד שבאה הגורטאות ולקחה אותה. אז אתם רואים מה, אף אחד לא מרוויח, לא מזה ולא מזה.
כן, אתה יודע מי מרוויח, עובדיה?
העורכי
דין. כל אחד לוקח 20%, 30%, וכל אחד מכה בשני, והעורכי דין מלבינים אחד את פני השני של האחים, והשופט מסתכל ואומר, תגידו, אתם נורמלים, ובסוף מה נשאר? נשאר שנאה ומחלוקת, ורוב הכסף הלך לעורכי דין.
אין ברכה בממון, רבותיי, אין ברכה בממון, ואיזה צער יש להורים שלכם, תעשו לכבוד אבא ואמא.
אני אגיד לך מה דעתי. דעתי שבן אדם כשהוא צלול, נגיד יש לו מיליון שקל, הוא קורא לכל הילדים, אומר תשמעו, יש לי מיליון שקל ואתם 10 ילדים, נכון? כל אחד מקבל 10,000 שקל, כאילו 100,000 זה לכם, 900 אני מחלק לצדקה כשאני עוד חי. לישיבות, לכוללים, לחסד, לחולים, לנזקקים. למה אני אשאיר לכם שתריבו על זה? אני כבר סדר לי עם זה ארמון בעולם הבא. אתם תראו כולכם שקיבלתם אותו דבר, 10,000 או לפי הסכום שהוא קובע. אין אחד קיבל יותר מהשני. אחרי שנגמר לא נשאר כלום. ושלום על ישראל. מה דעתך על הרעיון?
תראה, אני אומר לך, פעם היה זה מעשה כזה, עם שתי אחים, והשאירו להם ירושה גדולה, זה אומר הווילה שלי, זה אומר בית מלון שלי, וזה אומר ככה, לא, זה ככה שלי וככה שלי. הלכו לאדם חכם, אמר להם, תשמעו, אחד מכם יישב ויחלק את הממון, והשני יבחר, ואז נפטרה הבעיה. אז זה שמחלק, אז הוא יושב ועושה את החלוקה כמו שצריך, אומר, אם האח שלי יבחר, כי הוא בוחר, אחד צריך לחלק, ואחד צריך לבחור. אז זה שמחלק, עשה חלוקה טובה, כי האח השני שלו צריך לבחור, ואם הוא יבחור ככה, אז הוא יעשה את הדיוק הכי טוב, כדי שהוא לא יפסיד, ואז יצאו, איך אומרים, בשלום מהעניין הזה. אבל עוד הפעם, רבותיי,
אתה יודע מה אתה מזכיר לי, עובדיה, היה בן אדם מבוגר, ששכב על ארז דווי, קרא לילדים שלו, אמר להם, יעקב, אתה מקבל את רחוב אלנבי, שלמה, אתה מקבל את רחוב ז'בוטינסקי, ודוד, אתה מקבל את רחוב קינג דיוויד. אז אמרו לו, אבא, מה, כל הרחובות האלה שלך? אז הוא אמר, לא, זה רחובות שהייתי מחלק עיתונים, מחר תחלקו אתם במקומי.
ושיעור לכם שמחה, אם הילדים עושים, אז עדיף באמת שלא יהיה שום דבר, ולא שום דבר, אבל מאזינים יקרים, אם יש כאלה אנשים ששומעים אותנו, לא סתם אנחנו מדברים ככה, אלא פשוט מאוד מהשמיים, עכשיו אנשים שומעים ששנים רבות, תבואו, תגידו עכשיו, אנחנו נהיה בשולם בשביל ההורים שלנו, מה זה השטויות האלה? כסף בא, כסף הולך, כמו שההורים שלכם השאירו את הכסף והלכו, גם אתם תשאירו את הכסף ותלכו. אף אחד לא לוקח איתו שום דבר. זה ממש בושה וחרפה שאנשים ככה מתנהגים. במיוחד אנשים שיש להם קצת דעת תורה ומבינים וכל הדברים האלה. השתבח שמו בורא עולם, ממש כל אחד ואחד ייקח על עצמו את הדבר הזה. פעם מתאר אח אחד, היה כתוב באחד העלונים, שאבא השאיר 5 מיליון, והלכו לרב קבניאסקי, הוא גנב אותו, לא נתן לו את ה-2.5, לא נתן לו את ה-2.5, הוא לקח את הכסף הזה, ועשה בו איזה שיפוץ בבית מלון, באלת, ואז הוא אמר לו, תביא לי את הכסף, הוא אומר, מה פתאום, אבא לא השאיר שום דבר, על מה אתה מדבר, וזה, אז הוא הבין שהוא גנב אותו, אז הוא הלך לרב קבניאסקי, אמר לו, תקלל את אח שלי, אמר לו, אני לא מקלל, אמר לו, אני, זה היה פרשת בלק, הוא אמר לו, אני לא מקלל, אני מברך אותך שיחזירו לך את הממון שלך. מה שקרה היה שריפה, והביטוח אמר לו שמה של משרד התיירות, אמר, אתה יודע מה, בגלל שאתה פיתחת ועשית וזה, אנחנו רוצים להחזיר לך חצי מהסכום שאתה נתן. הוא עשה חשבון נפש, ה2.5 מיליון קרה לאח שלו, אמר, קח את ה2.5 מיליון שלך. אני עשיתי חשבון נפש, אני לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה, רבותיי.
עובדיה.
טוב, אנחנו סיימנו.
תודה רבה, הדברים היו חזקים. דיברת דברים חזקים מאוד, ואני בטוח שגרמת למהפכה במחשבה של הרבה אנשים שנמצאים בצרה הזאת.
רבותיי, אחים שלי, תעשו למען כיבוד אביהם. באמת, רבותיי, השם ישמרכם וחיים. רבי משה,
תודה רבה.
צהריים טובים ומבורכים.
תודה, נצא לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו. The New Royal. חופשה למאדרים במלון המפואר רויאל ים המלח בבין הזמנים. להזמנות חייגו 072-394-5227.
הורים, הצלצול האחרון של שנת הלימודים הוא בשבילכם. כי בקיץ הילדים יוצאים מבית הספר וחשופים יותר לסכנות. בואו נעבור את הקיץ בשלום. למשל, נזכור שבקיץ הטמפרטורה ברכב עלולה להגיע ל-70 מעלות. לא ננעל את הרכב לפני שנוודא שכולם יצאו. לקראת החופש, משרד החינוך הכין מערך מיוחד לשמירה על הילדים. חפשו בטיחות ילדים בקיץ. משרד החינוך.
תפריט קיץ בריקוטה, מסעדה איטלקית חלבית איכותית הוכשרה למהדרין, רחוב קריאת המדע 3, הר חוצבים, בירושלים. ניתן לבצע אירועים עד 150 איש. ריקוטה, טלפון להזמנות 02-5870-222.
מסכת מעשרות משנה א'.
כלל אמרו במעשרות, כל שהוא אוכל ונשמע וגידוליו מן הארץ
חייב במעשרות.
הורים, צרפו גם את ילדיכם למנויי משנה מהירה וקבלו רחפן לילד או טלפון סלולרי למשפחה במתנה. כוכבית 3764, משנה מהירה.
בזכות ההסתדרות, השכר המינימלי במשק לשעה הוא 29 שקלים ו-12 אגורות. בדקו את תלוש השכר שלכם. ההסתדרות, מובילים שינוי חברתי.
לרגל חתימת הסכם הגג באלעד, הזדמנות נדירה לקרקע פרטית בפרויקט נופי אלעד מ-101 אלף שקלים. להרשמה התקשרו עכשיו, כוכבית 8674.
אל תתפשר
מאחלת לכל בית ישראל קיץ נעים ומרענן.
The New Royal. חופשה למאדרים במלון המפואר רויאל ים המלח בבין הזמנים. להזמנות חייגו 072-394-5227. מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
בעולם של היום חשוב להגן על הבית בכל החזיתות. אינטרנט רימון מביאה לכם את רימון סייבר. הגנת סייבר משלימה, השומרת עליכם מפני גניבת פרטי אשראי, אתרים מתחזים ושימוש בפרטים אישיים. מצטרפים לרימון ומקבלים הגנת סייבר לשלושה חודשים חינם. הצטרפו עכשיו, 1-800-222-234.
הבית שלנו חכם, אינטרנט רימון.
כפוף לתקנון.
סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. מכיל בוסם ייחודי הדוחה תיקנים ללא חומרי הדברה. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
אנחנו אוטוטו מתחילים לבנות, ואתם כבר מרוויחים. לרגל רכישת הקרקע ולקראת תחילת העבודות, הפנינג מחירות בפרויקט פריבסט בלוד. הנחה של 50,000 שקלים תוענק לכל רוכשי הדירות בהפנינג. כן, 50,000 שקלים הנחה. ושימו לב, בין הרוכשים בהפנינג תוגרל הנחה ענקית נוספת בגובה מס הרכישה על הדירה. הכניסה להפנינג בהרשמה מראש עד יום שישי הקרוב בלבד. אז חייגו והרשמו עכשיו. כוכבית 50-66, פריבסט בלוד. כוכבית 50-66, פרי נדלן.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
עכשיו אנחנו אומרים שלום לרב דוד כהן.
ועכשיו נאמר שלום לרב משה בן לולו ולכל המאזינים היקרים. שאנחנו ברוך השם זוכים לומר כל יום שתי הלכות בחפץ חיים וללמוד קצת שמירת הלשון, כי צריכים לדעת, כתוב בפסוק, וכל כלי אשר אין צמיד פקיל עליו תמהו. אם אדם נפטר בתוך אוהל ובתוך האוהל יש כלים, אז כל הכלים שבתוך האוהל מתמאים, אבל אם על הכלי הזה יש תמיד פתיל, יש לו מכסה והוא תמוד אליו, וכמו נגיד מכסה של סיר לחץ שהוא נצמד בצורה שזה לא משתחרר, אז הוא לא מקבל טומאה. אז זה אומרת התורה, כל כלי אשר אין תמיד פתיל עליו, כל כלי שהוא פתוח ואין כלי שסותם אותו, אין משהו שסותם אותו, תמהו. חס ושלום, הפה של הבן אדם, אם אנחנו נשאיר אותו פתוח וגלוי, מדבר מה שבא לו, מוציא מה שבא לו, חס ושלום, זה המקור לטומאה.
אם אני לא טועה, הרב דוד, אני חושב שהגאון מווילנה אומר את זה על הפה. שכל פה שאין צמית פתיל עליו, תמה הוא. כמדומני, שמעתי בשם הגאון, כן.
יפה, יישר כוח. על כל פנים, מה שחשוב, שנדע שצריכים לשמור על הפה. מה אנחנו לומדים בהלכות? בהלכות למדנו שאדם צריך להיזהר בשותפות. אמרנו ששותפות המזיקה צריך להודיע עליה. פעם שעברה למדנו שמה זה נקרא חיסרון? אדם שהוא לא מקפיד על ממונות. אדם שלא יודע להיות ישר בממונות. כעת, צריכים לדעת שלפעמים יש מידות של בן אדם, אתה אומר, שמע, אל תשתף עם אליהו בעסק. למה? אני לא סובל אותו. איזה בן אדם הוא? אני לא סובל אותו. אתה אומר, אם אני לא סובל אותו, בטח שאתה גם לא תסבול אותו. אבל פה תראה דבר פלא, לפעמים לבן אדם יש חבר, שהוא מכיר אותו נגיד מהישיבה, ויש לו עוד חבר שהוא מכיר אותו מהעבודה, ושתיהם חברים שלו בלב ונפש. וכשהם נפגשים אחד עם השני, שתי החברים האלה, הם פתאום לא מסתדרים אחד עם השני. והם לא מבינים איך אתה חבר של זה, ואיך אתה חבר של זה בכלל. זה לא מסתדר בכלל, הם בעצמם לא מסתדרים ביחד. וישנם אנשים שבדיוק הפוך, אדם שאני בכלל לא מסתדר איתו, וכשאתה פוגש אותו, אתה כל כך נהיה חבר שלו, וכל כך שותף איתו, וכל כך נעים לך איתו. זאת אומרת שבמידות ותכונות, זה המון תלוי בבני אדם. יש אישה שלי הייתה, מה זה מלכה, ולאחד אחר היא יכולה להיות דבר הכי מזיק שבעולם. כל אדם יש לו את התכונות שלו ואת האופי שלו, ואי אפשר להשוות בין אדם לשני. זה שאתה לא סבל מישהו, זה לא אומר שגם השני לא יסבול את המישהו הזה. אם אתה לא מסתדר עם אלמוני, זה לא אומר שגם מישהו אחר לא יסתדר עם אלמוני. כל אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו תכונות אחרות. לכן, אומר החפץ חיים שבמידות, צריך לדעת לא לעשות השוואות ולהגיד, אם אני לא מסתדר איתו, גם השני לא מסתדר איתו. למדנו פעם שעברה שגם אם אני, אם אדם הולך לדבר על אדם שעשה שותפות עם אדם, שהוא קצת אין לו כסף, צריכים לדעת שחוץ משותפות שעושים עם בן אדם שזה חסד, אם עושים שותפות עם אני, אומר החפץ חיים, זה נקרא והחזקת בו, שאדם מצווה להחזיק את האני, לעשות איתו עסקים, כדי שהוא יעמוד על הרגליים ולא ייפול. אז כאן, אומר החפץ חיים, צריך להיזהר מאוד מאוד שלא להזכיר את הנקודה הזאת, לבוא להגיד לו, איך אתה הולך לעשות שותפות עם שמעון, הרי הבן אדם פה על הפנים, אין לו כסף. עד רבה, בגלל שאין לו כסף, זה קצת שהוא יעשה את השותפות איתו, ובעזרת השם שכך יוכל לעמוד על הרגליים, ולא ייפול בעזרת השם.
אמן, תודה רבה, הרב דוד כהן, יישר כוח. תודה. עכשיו מאזין, איתנו על הקו, עזרא, שלום עזרא.
שלום. שלום, מה שלומך?
מה שלומך, עזרא?
ברוך השם, יום יום, השם שמוך. אני לא רוצה הרבה זמן להסבד, אני אגב שמעתי שיחה, בגלל שיש לי רדיו פשוט, קשה לי לקלוט, אז אני תמיד צריך להזן את התחנה כדי לקלוט. קלטתי ברשת בית יום אחד, לפני שבוע וחצי, שהשדרן, אני ניסיתי לזכור את השדרן, אליהוב משהו כזה, אליהוב בן און, דיבר יהודי אורתודוקסי מהמפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, ששבועיים לפני זה הוא בא עם משלחת דמוקרטים לארץ, מהמפלגה של הדמוקרטים, רפורמים, כדי לשכנע את נתניהו לא לנתק קשר, לעזור להם, לקבל את הדעות שלהם, ממש ככה. ואז הוא אמר שלא כדאי, ואז כנראה ביבי נתניהו חושש שהשנים יעלו, ואז יאשימו אותו שהוא ניתקש עם היהודיות ארצות הברית, וכל זה, אם תשמע את השיחה, אתה תוכל, לפני שבוע וחצי זה היה...
אני לא צריך לשמוע אותה, אני רק יכול להגיד לך, שהם כבר התחילו להעניש אותו, וזה שעכשיו הרצוג נבחר לראש הסוכנות, בניגוד לרצונו של נתניהו, היה שהרפורמים, שהם הרוב בוועדה הבוחרת, בחרו את הרצוג, וכבר התחילו להניש אותו, ומאיימים עליו, הדברים ידועים, טראמפ נגדם, ונתניהו פוחד מהבחירות הבאות, אבל זה לא אומר שבגלל שהוא פוחד, הוא ייקח את הכותל המערבי, ויהפוך אותו למזבלה שלהם.
אבל המציאות מורה ככה, וצורשת המציאות שהיא כן מורה ככה.
אז מה אתה רוצה, שהוא כן ייתן להם את זה? אז מה אתה אומר, שייתן להם את זה?
לא, אנחנו צריכים לראות איך פועלים לכיוון שלא יעשה את זה.
נכון.
מאיפה זה בא לו, מאיפה זה בא לו, כוונה. לא רק הכסף שלהם, השמה יעלו לשלטון, הם באו פה משלחת, ככה הבנתי.
אז מה אם הם באו משלחת? עזרא, אנחנו, יש לנו את המשלחת שקוראים לה משלחת מלאכי השרת, כן, ועליהם נכון, הקדוש ברוך
נכון,
הוא,
נכון,
וכל כלי יוצר עלייך לא יצלח, אל תדאג, יהיה אמן. טוב.
אמן.
תודה רבה. הנה ראינו שגם ארכיאולוגים חילוניים מגישים בגצים, מקווה שיהיה בסדר. זהו, סיימנו, תודה רבה לאדיר גולדשטיין שערך את התוכנית. זאביק סגל שהיה על הביצוע הטכני. לכם המאזינים העיקרים, נקווה שמן השמיים יסתדרו כל העניינים, שלא ירבו מחלוקות בישראל, עד הרבה בין המצרים, אהבת חינם. יום טוב, בשורות טובות.
את שיחת היום, שיחת חיזוק יומית עם טובי הרבנים והמרצים, והערב בשש מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. שיחת היום כל ערב בשש, רק כאן בקול חי.
קול חי זה קול התורה.